סליחה.
היה יותר גדול לפני שבוע. לא? גם אתה נקי?
גיבוי.
מה? גיבוי? מי מכם מעביר לישראל אחר כך?
אני.
אתה אשם בדבר.
סרצח.
אה, עובדה שאני יודע, אז אם... כן.
יש לו...
אני מחליש כל מילה שנאמר שם.
אה, זה נכון.
מה?
לא יודע.
מה?
לומדים מזה היום?
אבל צריך חומש קודם כל.
אז רגע, אני אביא חומש.
קודם צריך חומש. קודם כל חומש. ורשי. 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 אנחנו לא זזים בלי רשי. מה?
אפילו אתם אם מופיע רשי בחומש.
מה לא מופיע?
יש מחומשים שלא רוצים את רשי.
אני אמרתי.
לא רוצים.
רשי. אלה שאין להם רשי. זה לא חומש.
חשבתי שזה פה, לא?
לא חושב
שיש פה.
טוב.
אז אני אביא חומש רגע.
יש אחד פה. אז זה הקלטה, זה הגיבוי. יש גיבוי של הגיבוי?
לא,
לא.
לא?
אה, יש סיכום.
יש מי שמתמלל?
חכה.
לאט לאט.
חכה, ספר יוצא שבוע הבא.
לא, אם אומר יש סיכום.
ספר יוצא שבוע הבא.
מסכים את האוניברסיטה שלי.
שמה?
היה לי מישהו תמיד שהכין לי את הכל. בסוף, קיבלנו מסודר.
מה יחיד? סיכומים?
כל הסיכומים,
כל
הדברים...
כן? טוב. בשביל מה יש זיכרון?
אתה לא...
אין זיכרון.
בשביל מה צריך... למלא את
הראש
בשביל...
אז ממה ממלאים? טוב, נו.
טוב.
אז איפה היינו? היינו... היינו בפסוק... תוצאי הארץ, כן.
אה, יש לכם חומשים רשי.
אבל עם רשי, עם רשי, עם רשי, כי האלה בלי רשי.
זהו, זהו.
היום ממש לא יעזור שום דבר.
זה בלי רשי.
זה...
לא, לא, בלי רשי זה ממש לא... זה לא זה. טוב.
חיפשתי, אני אקח את זה, ככה אני
אסתדר. הוא מכיר את רשי בעל פה, זה בסדר. הצעירים מכירים את רשי בעל פה, זה בסדר. טוב. אז התחלנו לראות את ההבדל, כן? ביום השישי. בין הפרויקט עצמו, תוציאה לנפש חיה וכו'.
בין הביצוע.
ובין הביצוע, שבסוף מה שיצא הכי מוצלח מבחינת הארץ, זה היה מה שנקרא הנחש בפסוקים הבאים. טוב. ואז התחלנו לשאול את השאלה, באמת, מה הקושי כאן? מצד אחד הקדוש ברוך הוא מצווה את הארץ, ולכן צריך להבין שיש כן ביכולת הארץ לעשות את מה שהיא מבקשת לעשות. מצד שני, עובדה שהיא לא מצליחה. אז השאלה זה מה הקושי. אנחנו נראה את זה דרך הפסוקים הבאים, ו... בפסוק חבב. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, נסתפק בזה בינתיים. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. והשאלה היא מה פירוש המילה צלם בעברית ומה פירוש המילה דמות בעברית. זו, הנה, מבחן בוחן פתע לבוקר.
טוב, זה לא השכל של הרמב״ם בטח.
אני לא יודע, עובדה ש...
מה משתמשים בסלנג של...
לא, 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 במקרא, במקרא. כשאומרים צלם, למה מתכוונים?
זה רשי, זה דפוס.
מה? צלם זה פסל? במקרא? מה? לא, זה למדנו שלא, זה למדנו שלא דווקא. כן, לא כל אחד יכול לפרש מה שהוא רוצה. השאלה זה באמת מה הפירוש של המילה צלם. טוב, למי שיש זמן, אז אני מציע ככה. להתחיל לקרוא מה שכתוב במורה נבוכים בפרק הראשון. לקחת אחר כך כל מפרש הרמב״ם. לקחת את כל הספרים שנכתבו מהרמב״ם עד תקופת המהר"ל פחות או יותר. משותף לכל הספרים האלה, שהצלם הוא היכולת השכלית של האדם. זה מה שחכמי ישראל אמרו בימי הביניים. הצלם זה היכולת השכלית של האדם. במה זה בא לידי ביטוי? ביכולת שהאדם יכול להשכיל ולהבין. זה הקו המשותף לכל מי ששייך לזרם של הרמב״ם, גם מתנגדי הרמב״ם וגם תומכי הרמב״ם. טוב, אפשר לשכוח מכל זה, אפשר לשכוח מכל זה, כי כפי שמניתו בא ואומר את זה באחד מהשיעורים שלו, זה נחמד מאוד, אבל זו פילוסופיה.
כי אתה מקשר את היכולת של האדם לשכל שלו?
כן, זה הוויכוח הגדול בין הרמב״ם בצד אחד ובין רבי יהודה הלוי בצד השני, מה מאפיין את האדם. תראה, ויכוח שנמשך לא רק בחוכמת ישראל, אלא בכל התיאולוגיה וכל הפילוסופיה הכללית, במהלך כל ימי הביניים. כן. בצד אחד השכל, בצד השני הדיבור. תראה, אז אפשר לאפיין את זה בצורה כזו בגדול. בצד אחד הרמב״ם, בצד השני רבי יהודה הלוי בכוזרי. בסדר? אבל זה ויכוח של ימי הביניים. כן? יש ויכוח מקביל בפילוסופיה הכללית בדיוק סביב אותו נושא. בסדר? אבל נשכח מכל זה. עכשיו, אין בעיה. אנחנו נראה מיד שזה ממש לא שיטת רש"י. אז מה זה הצלם? חזרה לשאלה.
כפשוטו, לא כפילוסופיה, זה תעתיק.
תעתיק של מה?
אין לו דמות הגוף, אז איך אפשר לעשות תעתיק?
אז זהו, כאן הקושי. אמנם אפשר לבוא להגיד, אכן, זה התעתיק של זה, אבל זה כבר לא חזל, כן, מה לעשות?
האם זה קשור לבחירה מוסרית שיש לאדם?
טוב, זה כבר כיוון אחר לחלוטין. זה כבר כיוון אחר לחלוטין. אבל מה שצריך קודם כל לשלול, זה כל ניסיון בצורה זו או אחרת, בדלת הראשית או בדלת האחורית או לא יודע, בדרך החלון או זה, להגיע למושג שאומר יש איזושהי דמות של, של בורא העולם באיזשהו מקום, כן, וזה תעתיק, צל של, הרי כולם מפרשים צלם, זה מלשון צל עם המם שזה הסופית, שזה מראה ההתגשמות במציאות של הדברים, בסדר. לא. אז השאלה זה מה זה? עכשיו מעניין מאוד שרוב המפרשים בכלל מתעלמים מהסיפור הזה. כאילו עוברים על הפסוקים האלה, הדבר היחיד שמפריע להם זה הנעשה. למה כתוב בלשון רבים ולא בלשון יחיד? בסדר, אבל להסביר לנו מה זה צלם, שום דבר. רוב המפרשים ממש מדלגים בצורה אלגנטית על הסיפור הזה, טק, וזהו. טוב, עכשיו לפני שננסה לפרש את הפסוק הזה, נדלג שנייה לפסוק הבא. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. טוב, כאן השאלה מתחזקת. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם של מי?
אדם
של?
הקדוש ברוך
הוא. איך יכול להיות? הנה, כבר ישראל אמר שאין דבר כזה.
ניסיון.
מה?
כאילו.
כאילו, אבל אין כאילו.
זה לא כמו
אמר, הנפש
החיים הוא בעל כוחות.
רגע, לפני ש... הנה נפש החיים פה, לא סתם הוצאתי אותו.
מה שאומר כאן בדפוס.
כן, מה זה?
דפוס זאת אומרת שיש בו תכונות אלוהיות או תכונות...
דפוס? דפוס זה אומר שאני יוצא בסוף עם מטבע. זה מה שזה אומר לי, דפוס, כן? אגב, רשי, אנחנו נראה אותו מיד, הוא בדיוק מתכוון לזה, כן?
שטנץ.
שטנץ, כן, קוואם בצרפתית של רשי כאן. אבל זה השטנץ. כן? נו, אז מה זה? אז באמת, אחד שמתמודד עם השאלה זה רשי. אז בואו נראה את רשי, וכאן כדאי לעקוב, כי המפרשים של רשי, אם זה הריים, אם זה לבוש האורה, אם זה הספתי חכמים, אם זה הגרוע אריה, בר יצחק, מי שרוצים, גם כן, עושים סיבובים סביב רשי, ועדיין לא ברור בדיוק מה אומר כאן, כי רשי כאן, לכל מי שחושב שרשי אומר פשט, ילמד היום שרשי אומר סוד. והשני שאנחנו נראה אותו, שזה הרשב"ם, שהוא ידוע בתור פרשן של הפשט ולא מעבר לזה, כן? נראה שכל מה שיש לו להגיד כאן זה סוד. אין שום משמעות למה שרשי אומר, אין שום משמעות למה שהרשב"ם אומר, אם לא מבינים שכאן הם פשוט מבחינתם יורדים לסוד הדברים. נראה. אז רשי. ניקח את הרשי של... רגע.
בצלמנו, דפוס שלנו.
כן, כן, שנייה. יש שני רשי שצריכים להיות. אבל לפני שנחזור לרשי הזה, ניקח את הרשי על חבזי. כן? ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בדפוס העשוי לו. כן? זה ברור? מה זה הדפוס הזה? בעברית מודרנית, מה היינו אומרים?
חיקוי.
מה הרעיון של דפוס? איך אני מייצר מטבע?
שכפול.
לא, לפני הפעולת השכפול.
לוקח חומר כלשהו, מטביע בצורה כלשהי.
אם אני מבין, מנסה להבין, אני לא עוזר. כאילו
כאן
מדבר בבעלותו עבור האדם,
לא
שזהו עצמו.
לא. איך אני... מה אתה לי?
אתה מטביע בו את הצורה שאתה רוצה להטביע בו. וזה אתה משכפל.
יפה. אז מה זה הדגם הזה הראשוני?
תשליל.
מה זה? זה... מה? מה זה? איך אנחנו נקרא לזה?
הבסיס.
בלשון המקובלים... זה נקרא מחשבת הבריאה עבור האדם. הפרויקט של הקדוש ברוך הוא עבור האדם. מה הוא אמור להיות אדם אמיתי? האדם השלם.
זה מה שקראתי, שהשטנץ הוא הכין לו.
שטנץ, כן. זאת אומרת,
בצלמו... אבל שטנץ הוא הכין לאדם ולא של עצמו.
בדיוק. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלמו של מי? בצלמו של האדם האמיתי. זה מה שרשי רוצה שנבין.
כמו שהוא חשב שצריך להיות אדם.
כמו שהוא אמור להיות וכמו שהוא יהיה. כמו שהוא יהיה. אני כבר מוסיף את הפרטים אחרי זה, חבל...
אבל זה לא רק, למה נאמר דווקא לאדם? כל חייו.
לא, זה מיד נראה את ההמשך של רשי, שנייה, ממש לא. בגלל זה אני אומר, צריך כאן שלב שלב ללכת, כן? זאת אומרת שיש באיזשהו מקום, במחשבת הבריאה, דמות, דגם,
לפרטה.
של מה אמור להיות אדם. בסדר? טוב. בדפוס העשוי לו. עכשיו הנה ההבדל של... שהכל נברא במאמר. תמיד כתוב ויאמר אלוהים ויאמר אלוהים ויאמר אלוהים ויאמר אלוהים וכו' וכו'. כן? והוא, מי? האדם, נברא בידיים.
של מי?
רגע! שנאמר ותשת עליי כפיך. זאת אומרת, בלי להבין מה זה המאמר ובלי זה, מה זה הכפיים האלה כאן, יש הבדל בין כל הנבראים ובין האדם. זה כבר תשובה לשאלה שלנו, למה הארץ לא הצליחה להוציא את אותו נפש חיה? כי יש הבדל מהותי שמבדיל בין אותה נפש חיה שבסוף הופכת להיות האדם, כן? ובין שאר הנבראים.
אבל גם בנעשה זה שונה.
איפה נעשה זה שונה? ואני...
נעשה אדם.
שנייה, אנחנו נחזור...
אין,
לא, 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 לא. אנחנו נחזור לפסוק הזה, בינתיים ננסה להבין את רש"י פה, זה כבר מספיק מורכב כדי שנשים לב בדיוק למה שהוא אומר. טוב. שהכל נברא במאמר והוא נברא... מה?
לפי מה שאומר רש"י לכאורה,
כן.
שכל הברואים האחרים נבראו במאמר,
כן.
אבל לא הייתה שליטה לקדוש ברוך הוא לפרטי פרטים. הוא אמר, נעשה חיה או בהמה או עשר, אבל לא היו פרטים. באדם נכנסו לפרטי פרטים. דגשים יותר, לא?
לא.
הרי החיסרון הקדוש ברוך הוא שהוא נתן לברוא את ה...
לא, 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 שום חיסרון
שום... שיצא.
לא, 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 שום חיסרון שום כלום בדברים האלה. יש הבדל מהותי בין האדם ובין שאר הנבראים. אחד. והדבר השני שאפשר להגיד זה שהדגם של האדם שקיים במחשבת הבריאה, כן? תואם בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה שלא נכון לגבי שאר הנבראים במציאות. בסדר? שני הדברים אפשר להגיד. כן? טוב, בואו נמשיך ברש"י כדי לנסות להבין מה זה. נעשה בחותם, מסביר רש"י עכשיו מה התהליך, כן? נעשה בחותם, אז החותם זה בדיוק הדגם הזה, כן? מחשבת הבריאה. כמטבע העשויה על ידי רושם שקוראים כהן. ומי שלא מדבר צרפתית עתיקה, אז יש לו בעיה כאן בנקודה הזאת, וכנראה שרוב רובו של מפרשי רש"י לא הבינו את המילה. ולכן הם מסתובבים. מה אתה רוצה להגיד לנו?
הוא אומר שזה שטמפל.
שטמפל זה שטמפל, כן? כן, אבל כהן בצרפתית זה לא שטמפל. זה בדיוק הפוך. מה, מה, מה?
רש"י מתרגם.
מה רש"י מתרגם?
בלשון שטמפל.
לא, זה לא רש"י.
זה התוספת ש...
זה המתרגמים של רש"י שהכניסו את זה ביידיש.
כהן, זה
חיובי או שלילי? מה? אז זהו, יש כאן שני צדדים. כן, רגע, איזה חלק זה?
מה?
לא הבנו. יש לך את החומר הגולמי שהולך להיות המטבע, ויש את המכונה שמטביעה את החותם בתוך הזה, כן? כן, אז מה אמר רש"י? נעשה בחותם. החותם זה המכונה, כן? העשויה על ידי רושם, כי כשאתה מפגיש את זה, כן? מה? על ידי רושם שקוראים כהן.
אולי זה כהן מטבע?
זה שני הצדדים?
לא, לא, זה מה?
כהן זה מטבע?
זה השלילי.
זהו, נו,
התשלים. יפה.
כשיוצקים משהו, כשיוצאים לצקת, שמים את זה ועושים את הצורה, אחרי זה זה יוצא.
יפה.
אחרי זה אתה עושה אלף חתים.
נכון, נכון, ואחר כך אתה משכפל. יפה.
לא הבנת.
תשלים,
זה
התשלים.
מה
זה תשלים? זה תשלים. זה החלק של תוכו, כשאתה רוצה לצקת משהו. אז אתה שם בחול את הצורה מה שאתה רוצה.
אתה רוצה לעשות פסל.
התבנית של...
התבנית של... זה מחשבת הבריאה עבור האדם, זה בדיוק זה, ככה הוא נעשה. אבל סליחה, אבל...
זאת אומרת שזה לא שטנץ?
שנייה.
שטנץ
זה
החלק החיצוני.
זה החלק החיצוני, כן.
שטנץ
זה החיצוני.
גם שטנץ זה תובסי שאתה רוצה, ממנו אתה עושה מכפיל.
לא, השטנץ זה הדגם שממנו אחר כך אתה מכפיל. כאן הוא לא לזה מתכוון רש"י. רש"י מתכוון לבוא ולהגיד, לא רק שהאדם נברא, כי זה מה שכתוב בפסוק, ויברא. אלוהים את האדם בצלם, בצלמו, סליחה, כן? אלא הוא נעשה גם כן ככה. ויש הבדל בין לברור ולעשות. אחד שייך לפרויקט עולם הבריאה ואחד למציאות. רש"י כאן מדויק. הוא לא סתם מסתובב סביב עצמו וחוזר על עצמו וכאילו מוסיף עוד הסבר שלא מוסיף לכאורה שום דבר, אלא הוא פשוט מסביר מה התהליך. כן?
אולי תוכל לחזור על התהליך.
אני אחזור על כל התהליך, כן? עוד לא גמרנו עם רש"י כאן, כן? כמטבע העשויה על ידי רושם שקוראים כוה, וכן הוא אומר, תתאפך כחומר חותם. בסדר? אז לפי זה רש"י כרגע רוצה לבוא ולהגיד שלושה דברים. אחד, יש הבדל בין כל הנבראים ובין האדם, ולכן מזה אפשר להבין את הקושי של הארץ. בסדר? זה דבר אחד. לא יודע מה זה ההבדל הזה בינתיים, אבל לא מעניין. יש הבדל. מה ההבדל? קודם כל, במחשבת הבריאה קיים דגם של האדם. בסדר? הדגם הזה הוא של אדם שלם, אדם אמיתי. מה שאנחנו נקרא בסופו של דבר, המשיח. בסדר? אפשר ככה לפשט את הדברים, אבל זה לא חשוב. בסדר? נגיד את זה אחרת. אותו אדם שאליו מתכוונים הנביאים כאשר מדברים. כן? הנביאים תמיד מדברים ברמה של השוואה בין מה אמור להיות ובין מה נמצא במציאות. בסדר?
כאילו אידיאלי?
אידיאלי זה כבר מושג אפלטוני, אז לכן אני לא רוצה להשתמש במושג הזה. אבל יש דגם, כן? והדגם הזה הוא הדגם של האדם האמיתי, הבן אדם, בלשון הנביאים. בסדר? אבל לא רק שיש דגם, כל אדם באשר הוא נברא, הוא נברא בהתאם לדגם הזה. שזה עוד שלב. זה לא רק משהו אידיאלי שקיים איפשהו ובמציאות, אתה לא פוגש את זה, אלא כל אדם באשר הוא אדם נברא ונעשה בהתאם לדגם הזה. בסדר? טוב.
רק
דבר
הפירוש
המילולי
של הצרפתית.
כוה. כוה זה מטבע.
אז אמרנו
שעבר
זה כמו...
כן, אבל רש"י רוצה, לכן הוא מרחיב את הדיבור שלו, כן? זה המנגנון שמייצר את המטבע. אבל בצרפתית העתיקה זה מטבע. בסדר? בסדר? זה הכלי ש... לא, זה לא המטבע, זה הכלי לא, זה כמו הנפח, הנפח שלוקח את הכלי שלו ומתחיל לדפוק פה ושם כדי לייצר את זה, זה בדיוק זה, בסדר?
אבל באנגלית זה מטבע.
בקוין, כן, היום, כן, זה בא בצרפתית, זה האנגלים הארורים האלה, מה לעשות איתם? יש כאן משום אנגלי, לא, אז אפשר לרדת עליהם חופשי.
אז אם ככה אין שטנץ, מה שאתה אומר, אם זה כולל גם את האפשרות, אם זה כולל גם את האפשרות שנפח יפור,
כן,
אז זה לא נפח יכול לצאת לו כל מיני דברים,
ברור,
אבל אם זה, ולכן האדם הוא לא האדם ש...
הוא כן, זה הייחודיות של האדם,
שמה?
שיוצא
כל מיני דברים?
לא,
זה לא יוצא אותו דבר,
רגע, רגע.
השטנץ הזה שאתה מכניס לתוך...
לא, אתה רוצה להגיד...
שיוצא אותו דבר.
אתה רוצה להגיד שכל בני אדם הם זהים, כן?
אם זה כולם...
לא, אבל רש"י מכיר את הגמרא במסכת סנהדרין שאומרת שכל אחד יש פרצוף משלו, מה לעשות? הוא יודע את זה.
זה לא לפי התוכנית.
זה כן לפי התוכנית.
זה
לפי התוכנית, אנחנו עוד לא יודעים מה מבחינה חיובית, מה התוכן הזה, המיוחד, שמבדיל בין האדם ובין הנבראים. כן? בינתיים מנסים פשוט לפנח את מה שכתוב כאן. בסדר? רש"י לא פשוט, כן? טוב.
אמרת שיש שלושה דברים.
כן.
אני חושב שאמרת רק שניים.
לא, אמרתי. אחד, ההבדל בין האדם ובין שאר הברואים. קיום של דגם. כן. והשלישי, שגם במציאות הנעשה, הוא תואם לדגם. אוקיי. בסדר? אוקיי. מה שראינו שלא נכון בדיוק לגבי שאר הדברים, כי יש את הפער הזה, כן? אבל כאן אומר רש"י, יש משהו שכן במציאות כבר... מוכיח שאכן זה תואם לדגם.
אז תואם לדגם...
אני עוד לא יודע מה זה הדגם. אני עוד לא יודע מה זה הדגם.
לא יודע מהו הדגם.
אני עוד לא יודע, לכן אמרתי, כרגע ההגדרה היא פורמלית. רש"י רוצה להגיד, הנה, שימו לב קודם כל לנקודה הזו.
אבל אתה יודע גם יכול גם להיות שאומר שכל אחד שונה מהאדם שיבצע.
אני עוד לא יודע.
גם זה יכול להיות.
הכל יכול להיות בשלב זה, כי אני עוד לא יודע. בסדר? טוב. עכשיו איך אנחנו קוראים את הפסוק הזה? ויברא אלוהים את האדם בצלמו. נניח שלפי עם רש"י הבנתי על מה מדובר. מה זה התוספת בצלם אלוהים ברא אותו? איך אני קורא את הפסוק הזה? אני אנסח אחרת את השאלה. האם ויברא אלוהים את האדם בצלמו זה הכלל, ואז יש פירוט מה זה אומר בצלם אלוהים, והתשובה היא בצלם אלוהים ברא אותו, או שמדובר על שני דברים שונים לחלוטין? אז איך קוראים את הפסוק? בכל זאת צריך להכריע.
חזרה לצלם דיוק.
מה?
רש"י מכניס אותך חזרה. רגע.
אני עוד לא, רש"י בדיוק בכיוון שלי. אבל אני רוצה להבין, קודם כל צריך להבין איך קוראים לפי רש"י את הפסוק. אגב, כשאני אומר לפי רש"י זה לפי חז"ל.
לפי רש"י זה
שניים. זה מה? שני דברים שונים? לא.
לא, לפי רש"י זה אחד.
יש בצלמו.
הוא מסביר מה זה הבצלמו.
לא. בדיוק.
מה זה הבצלמו?
המשך הפסוק לפי רש"י ולפי חז"ל. לפי חז"ל, בצלם אלוהים ברא אותו, זה ההסבר שמה זה בצלמו. כי אני עוד לא יודע בדיוק מה זה הצלם הזה. תן קצת מתח בין לבין, מה? צריך להפעיל את הראש בין לבין, כן? אבל חז"ל ורש"י בעקבות חז"ל קוראים את הפסוק בצורה כזו שבצלם אלוהים ברא אותו, זה ההסבר של בצלמו, מה זה הצלם הזה? בסדר? זה נכון שיש מפרשים אחרים שקוראים בכיוון אחר לחלוטין, אבל אני לא יודע איך הם מסתדרים, לא עם רש"י בוודאי ולא עם חז"ל עוד יותר. וכפי שמניתו לימד אותנו אלף פעמים, אצל המפרשים יש סדר, יש היררכיה, ורש"י עומד בראש. אתה לא יכול להגיד משהו שלא ניתן, שלא בא להסביר את רש"י. גם אם אתה חולק על רש"י, רמב"ם שבאין ספור מקומות חולק על רש"י, יודע טוב מאוד שרש"י צודק מבחינת הפירוש, אבל לרמב"ם יש בעיה עם היהודים שלו בתקופה שלו, ולכן להלכה הוא אומר משהו אחר. בסדר? זה ההסבר שמניתו נתן לכל המחלוקות האלה. בסדר? וכנ"ל לגבי כל שרשרת המחלוקות בין המפרשים. אבל מפרש שבא ואומר משהו שסותר לכאורה את רש"י, אין לו מקום. בסדר? זה אצל מניתו חד וחלק, לא יכול להיות דבר כזה. כי אם אתה לא אומר כמו, אם אתה לא מבין את רש"י ולא מסביר את רש"י, סימן שאתה חולק על חז"ל. בסדר? מבחינה פדגוגית אצלו ומתודולוגיה של לימוד, ככה זה היה. טוב, אז מה אומר רש"י כאן? מה זה בצלם אלוהים ברא אותו? פירש לך, הנה, זה בדיוק שזה הפירוש של הביטוי הקודם, כן? צלם. הצלם שמדובר במילה לפני זה, כן? המתוקן לו. מה זה המתוקן לו? אפשר להבין המוכן לו, שזה אומר מחשבת הבריאה, כן? אתם רואים שרש"י כאן למד קבלה? זה סוד. מה זה? צלם דיוקן יוצרו הוא. שקויר, זה אמרת כבר. מה אתה בא להוסיף? יוצרו.
שמקודם הוא אמר רק על האדם, שזה מה שמוכן לו מחשבת הבריאה, הצורה של האדם עצמו. כשאומר יוצרו, הוא משווה את זה לבורא.
לא. צריך לחזור כאן למבנה של העולמות. יש את עולם הבריאה, עולם היצירה, ועולם העשייה. כן? יוצרו כאן, הוא היה יכול להגיד, המתוקן לו, צלם דיוקן בוראו. על מה מדובר בפסוק? ויברא. אם הוא כבר השתמש בעשייה לפני זה בפירוש הקודם שלו, הוא היה יכול להגיד גם כן משהו כמו צלם דיוקן עושאו. מה זה היוצרו כאן?
כדי להסביר מי זה העושה או מי זה
ה... לא, וכי יעלה על הדעת שזה לא הוא?
בטח שיעלה.
לא, איך? שתי רשויות?
למשל עשה אדמה...
שמה?
ואחרים עשה אדמה, עשו דברים אחרים.
אה, אבל גם כתוב ויברא, זה ברור. מי יכול לברור חוץ מהבורא? זה טוטולוגיה. חוץ מהבורא אף אחד לא יכול לברור. אז למה כאן הוא נקרא יוצר? של מי הוא? של יוצרו. אבל למה רש"י אומר את זה? וכאן קצת פשוט לשים לב למה שרש"י בא ואומר. כן, מה?
תוצאה היא דומה למה
שאמרת. שנייה, הרי הוא רוצה להסביר כאן מה זה הצלם הזה. כן? קראנו אותו, הוא הסביר מה זה הצלם הזה? לא, הוא אמר, זה כמו דיוקן של יוצרו, כן? יפה. חוץ מלהסתובב סביב עצמך, תגיד משהו חיובי, מה זה באמת, כן? ורש"י כאן מדבר ברמז. אז כדי להבין את רש"י, פשוט צריך להתקדם קצת. לפסוק ז', בפרק ב'. וייצר אלו השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. היוצרו הזה צריך להדליק אצלך נורה אדומה ולהגיד, הפסוק שמסביר מה הייחודיות של צלם האדם, הוא הפסוק ז' בפרק ב', ויצר השם אלוהים את האדם. לך לשם, תבין על מה מדובר. אז הנה, הגענו לפסוק הזה, והשאלה, מה מיוחד בפסוק הזה? מה מיוחד בפסוק הזה?
טוב.
עזוב, תחילת הפסוק. נסתפק בזה. ויצר השם אלוהים את האדם. שני יהודים, כן? למה שני יהודים זה מיוחד? כי רש"י אומר.
כי יש דרשה של חז"ל.
איפה? יאללה, מבוחד בית על הבוקר ככה.
זה
ברכות. ברכות סמך א', כן. זה ברכות שמה ונגיד.
כן,
בדף סמך א'. טוב, אז מה ייחודי לפי רש"י כאן? בויצר? שתי יצירות, נכון? בעולם הזה, ויצירה לתחיית המתים, או לעולם הבא, תלוי מה לפי הגרסה שיש ברש"י, כן? אבל הבהמה, שאינה עומדת לדין, לא נכתב ביצירתה שני יהודים. זאת אומרת, היוד השנייה כאן זה תוספת של משהו שלא קיים אצל הבהמה, נכון? ככה מבינים את רש"י?
אין אצלה בכלל בייצר.
מה?
אין בכלל את המילה הזאת בבהמה.
בוודאי שכן. תתקדם עוד קצת, ותגיע לפסוק...
יוטט.
כן. בסדר? כן, שמה כתוב ביוד אחד. יפה. וזה נורא דומה. ויצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה וכל העובר. בסדר? נו, משתמע לפי רש"י, לכאורה, שהיוד הנוספת מיותרת. אם אפשר לדרוש. כן? כדי לדרוש משהו, אני צריך למצוא או אות מיותרת, או מילה מיותרת, או ניסוח מיוחד, ואז זה אומר דרשה. כן? אני שואל מבחינה דקדוקית, בין שתי הצורות האלה, עם שני יהודים והצורה השנייה עם יהוד אחד, מבחינה דקדוקית, מה הצורה התקינה? מה השורש?
יצא.
יוד צדי רש. יפה. מקובל על כולם? יפה. עכשיו, היוד הראשונה זה יוד של העתיד, כן? והוו זה וו ההיפוך, כן? יוצא שהצורה התקינה מבחינה דקדוקית זה שני יודים. הפוך ממה שהיא לכאורה רש"י אומר. לכן, מבחינת הפשט, מה שצריך להסביר, מבחינת הפשט, זה למה אצל הבהמה כתוב רק יוד אחד. קלט הפשט והדקדוק, מה שצריך להסביר זה למה יוד אחד נפלה בפסוק של הבהמות.
האדם
יברא
מהאדמה,
אני עוד לא יודע, דיק-דוק, דיק-דוק.
שזה כאילו הבהמה זה יצירה בהווה, או נגיד נוצרה וזהו. האדם זה
דבר. אני משאיר את זה רק בסוגריים כרגע, כי זה באמת ייקח אותנו למשם מטריל השיעור שלו, מטריל מניטו את השיעור שלו על תורת האבולוציה. בסדר? נשאיר את זה בסוגריים, נסגור, מי שרוצה יקרא. בכך ד' יש שיעור שלם על הנושא הזה. בסדר? אבל קודם כל צריך להבין שלפי הפשט והדקדוק, הצורה הבעייתית זה הצורה של הבהמה ולא של האדם. מזכיר לנו מה שדיברנו קצת שבוע שעבר, כשאמרתי שגם הבהמה היה בפרויקט של נפש חיה, לפי שתי הקריאות שאז הזכרנו, כן? היו מספר מועמדים. הבהמה, החיה, הרמז וכו', כן? אבל במקום להתעלות למדרגה של נפש חיה, עצרו בדרך והסתפקו בלהיות משם. זה בא לידי ביטוי בפסוק כאן, ביצר שיוד אחד נפלה. בסדר? אבל לא פעם, שאר הפרטים, שמה באותו שיעור. טוב. אבל זה מסביר בדיוק את ניסוח עכשיו של הגמרא, כן? שמה כתוב בדף סמך אלף, עמדת נראה את זה, כן? דרש רבי סימן. דרש, זה לא פשט. במובן הזה של... דקדוקי, האם זה תקין או לא תקין? כי זה הצורה תקינה. אלא בכל זאת יש כאן דרש. כן? בסדר? אז זה מה שצריך להבין. וזה מה שרש"י עכשיו רוצה שנבין. מה הייחודי באדם? אז חזרה לתשובת ימי הביניים, אפשר לבוא להגיד מה שהרמב״ם אומר. או אפשר לבוא ולהתחיל להגיד מה שלמשל רבי חיים מוולוז'ין אומר בנפש החיה. רבי חיים מוולוז'ין מתחיל את הדיון שלו סביב המילה אלוהים. למה זה בלשון רבים? הרי יש לנו כלל שהשם הוא אחד יחיד ומיוחד לישראל. כן? מה ההבדל בין להיות אחד ויחיד? למה אנחנו אומרים השם הוא אחד יחיד ומיוחד לישראל? נעזוב את המיוחד לישראל
כרגע. אחד יכול לכלול בתוכו הרבה יחידים.
אחד זה הראשון בתור.
איזה ראשון בתור?
אחד, שתיים, שלוש, ארבע.
לא, אז מי זה השני?
יחיד זה רק אחד.
מה? יחיד זה רק אחד. כן. אז מה זה אחד? מה שאתה אומר זה נכון לגבי ראשון, לא לגבי אחד. ראשון זה אומר שיש שני, שלישי ורביעי. כן? אחד זה אחד.
אחד זה כולל את הכל.
מה זה כולל את הכל? מה זה אומר כולל את הכל? מה, פנתאיזם?
שיש מקום ליחידים באחד.
שיש מקום ליחידים?
כן. שהוא יכול...
מה זה?
אחד זה בא לשלול.
זה בא לשלול מה?
כל המספור, אחד הדרך העברה.
לא, 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 זה אתם מוסלמים על הבוקר. העיקרון של האסלאם זה אם יש אחד, יש רק אחד. כן? ברור, 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 ברור. ברור, בסדר, אני שואל. כשאומרים השם הוא אחד יחיד, למה אנחנו מתכוונים? יחיד זה קל להסביר. כי יחיד זה אומר שאין בלתו, כן? בסדר, אבל מה זה אחד? מה זה התוספת הזאת? אגב, התוספת הזאת של אחד היא ייחודית לישראל, כן? המוסלמים לא מכירים את הדבר הזה. מה, הנוצרים בוודאי ש... זה בכלל, כן? לא צריך להסביר אותה.
בגלל זה אחד או שלוש או שלוש.
כן, אבל אחד אמרו לפני זה.
אמרנו יחיד.
אז לכן
יחיד אחד בבן שני.
זה לא כל כך פשוט, זה נקודת המוצא של רבי חיים מוולוז'ין.
אני אומר, זה כולל את הכל מצד אחד, והכל זה גם הוא.
זה פנתאיזם. זה בעייתי. יש כמה וכמה שיטות בזה, אבל זה פנתאיזם וזה מאוד בעייתי. ובטח שלא מקובל על מנהיגות. ההסבר הוא כזה. להבין שהקדוש ברוך הוא יחיד קל. בסדר? אבל מה אנחנו רואים במציאות? אנחנו רוצים התגלויות שונות של אותו אחד. מה שרשי למשל מביא על קריאת, על מעמד הר סיני וקריאת ים סוף, כן? כגיבור מלחמה בצד אחד וזקן מלא רחמים בצד השני. יש סתירה בין שתי ההתגלויות האלה, הצורות של ההתגלות הזאת.
רק בית מדבר על השם אלוהים,
זה בלי לסבך את הדברים. זה מספיק מסובך כדי שלא נוסיף עוד שמן על המדורה. קודם כל ננסה להבין, אחר כך אפשר להקשות את כל הקושיות. כן? אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו בצורות שונות. לא רק בצורות שונות, שזה אני יכול לחיות עם הצורות השונות האלה, אלא כאשר אני מסתכל על כל צורה ומשווה אותה לצורה השנייה, יש סתירה בין הצורות האלה. הקדוש ברוך הוא גם בעל מידת החסד, הוא גם בעל מידת הדין. ומה לעשות שחסד ודין זה לא הולך ביחד. זה אחד, כשאתה עושה חסד, אתה לא, אתה פוגע במידת הדין. כי מה שאתה עושה, אם אתה עושה חסד, זה לפנים משורת הדין. כשאתה מקיים את הדין, אתה פוגע במידה שנקראת חסד. והקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, הוא בעל 13 מידות. והמידות האלה סותרות זו את זו. זה השם אלוהים. הוא בעל כל הכוחות כולם, אומר רבי חיים. כן? במובן הזה, שכל מה שנראה לך כסותר, זה הוא. השם הוא האלוהים. לכן הוא יחיד בתוך השם והוא אחד בתוך אלוהים, למרות שאלוהים זה ריבוי.
אז איך אני אסביר את ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד?
סיפור אחר, סיפור אחר. זה עניין של מי מכיר בהתגלות שלו. בסדר, בסדר? זה הרעיון של רבי חיים בנפש החיים. בסדר? והרעיון הזה הוא משותף למקובלים. זה לא המצאה של רבי חיים, הוא מנסח את זה בצורה מאוד פשוטה וברורה שמה, אבל צריך להבין את זה. כשאנחנו אומרים השם הוא האלוהים, השם שהוא אחד, שהוא יחיד, הוא מתגלה בצורות שונות, סותרות, ובכל זאת זה השם הוא האלוהים. בסדר? זה עיקר האמונה. בסדר? יפה. שלב שני. כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, תכנן את מה שתכנן. ואחר כך הוא מתחיל, התורה מתחילה לספר לנו מה היה בכל יום ויום. ואנחנו מגיעים מיום השישי, ויש פרויקט חדש שנקרא נפש חיה. הייחודיות של הנפש החיה הזו היא שהיא אמורה לכלול בתוכה את כל הניגודים האפשריים. זה הצלם. אדם הוא ייצור כזה שמכיל בתוכו את הכל, הטוב והרע, הרצון להיטיב, הרצון לזה, הרצון לזה, הרצון לזה. אפשר רשימה אינסופית. בזה הוא ייחודי. הבהמה היא לא כך. כאשר אי אפשר לדבר על יצר טוב ויצר הרע אצל בהמה, כאשר היא מבקשת לטרוף חיה אחרת, היא רוצה לאכול. לכן כאן אי אפשר לייחס לבהמה שום שיפוט ותודעה מוסרית, האם זה טוב, האם זה רע. קודם כל, סליחה, בלי זה אני מת. זה לא כך אצל האדם. האדם, כאשר הוא בא ועושה משהו, הוא אמור לשפוט את המעשה שהוא הולך לבצע על פי הכרעה מוסרית ולשאול את עצמו האם זה טוב והאם זה רע. ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא הנחש שדיברנו עליו, שלא שואל את עצמו ולא לוקח בחשבון שום מרכיב של הכרעה מוסרית, שאלה מוסרית, דילמה מוסרית וכו'. פשוט פועל, אני צריך את זה כדי ליהנות. האדם הטבעי, בלשון מנית.
חיים, אז זה בפקם מתחבר לרמב״ם ולפירוש אחר שלו בשמונה פרקים, על הפסוק האדם היה כי אחד דימנו לדעת אופרה.
נכון, ומנית הוא מצטט בדיוק את הרמב״ם בשמונה פרקים. בדיוק, כן, אבל לא המורה. מה רציתי להגיד? טוב, אז קודם כל נבין את שני הדברים האלה, ועכשיו נראה מה שכתוב כאן, לא יודע אם נספיק הכל היום, אבל לא משנה, בעמוד 100, מאיפה נתחיל? 136. מה? יש עוד אחד כאן, מי שרוצה ספר. למי שאין לו אפשר להתקרב לזה. 136. וננסה להבין מה כאן יש לנו. טוב, הערה מקדימה לפני זה. בפסוק הראשון כתוב נעשה אדם, כן? פסוק הראשון שראינו, חבב, כתוב נעשה, בלשון רבים, נכון? אז השאלה זה למה הרבים הזה? אז יש מפרשים שרוצים להגיד שככה מלך גדול וחשוב מדבר בלשון רבים, הוא לא אומר בלשון יחיד, הוא לא אומר אני, אלא אנחנו, ככה רגילים להגיד. בסדר? טוב. בסדר? אז אבל זה לא זה. עכשיו בוא נראה מה שיש לרשי להגיד שמה בפסוק חבב ונעשה אדם. רשי, שנייה לפני זה. אנו התנותו של הקדוש ברוך הוא למדנו מכאן. בסדר, אוקיי, בסדר, נעזוב על זה. לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים, תזכרו את זה. אני ברשי. רשי. חבב. כן? לפי שהאדם הוא בדמות המלאכים, נזכור את זה, והתקנאו בו. בסדר? והתקנאו בו. למה? יש קינה של המלאכים כלפי אותו ייצור חדש? כי עד עכשיו הנברא החשוב ביותר זה המלאך. ככה מבינים. מופיע אחד שאמור להיות גבוה ממנו, אז יש קינה. יש משהו דומה והקינה של הנחש כלפי אדם. הנחש היה השיא של הבריאה עד עכשיו, באדם הנחש אומר מלחמת עולם. בסדר? אבל כאן רש"י מדבר על המלאכים. בסדר? לפיכך נמלך בהם. זאת אומרת, נעשה, זה הקדוש ברוך הוא שמדבר עם המלאכים בית דינו של מעלה ואומר נעשה את האדם. בסדר? נו, מה זה הסיפור הזה? זה נראה, נשמע לנו מוזר ביותר. אז בואו נראה מה יש למניתו להגיד. כן, בסדר, אבל מה זה? המלאכים האלה,
מה זה המלאכים או מה זה הנעשה?
מה זה המלאכים? הנעשה אנחנו הבנו לפי רש"י, כן? שהוא כינס את בית דין של מעלה, פמליה של מעלה, ואמר להם נעשה את האדם. אתם מסכימים או לא מסכימים? בסדר? והתקיימה הצבעה כנראה. כן? שאלה זה מה זה המלאכים האלה. טוב, אז 136 בפסקה שנקראת ייחוד ההפכים. אומר מניתו, חזל מזמינים אותנו בבית דין של מעלה לפני בריאת האדם, כאשר מלאכי השרת המייצגים את אותם ערכים מוחלטים, את מידות הבורא עצמו, דדים באפשרות וכדאיות לברוא את האדם. אני אסביר את המשפט הזה, כי אחרת הייתי צריך לקרוא כאן מהעמודים.
אתה יכול גם
להסביר, אם
אני
פתאום מפרש
את המילה מלאך,
זאת אומרת... הנה, זה בדיוק מה שאני הולך להגיד. מה זה מלאך?
כוח.
כוח. ו?
אחד מהמידות.
זה קיים או זה לא קיים?
המידה.
זה קיים או זה לא קיים?
קיים, למה לא קיים?
טוב, אז כאן חשוב מאוד, יש כלל מאוד חשוב אצל המקובלים.
קיים לבורא, לא תמיד.
יש מייצגים את הערכים.
שנייה, אני יודע מה הוא אומר, אני כתבתי. יש הבדל בין מי למעלה למטה ובין מי למטה למעלה. מן האדם לבורא ומן הבורא לאדם. אז נתחיל מן האדם לבורא, אין שום דבר בדרך. שום דבר בדרך. יש על האדם והבורא. נקודה. אתה מתפלל, אתה פונה לקדוש ברוך הוא. כן? מכאן הרתיעה של חלק גדול מהפוסקים האשכנזים לגבי כל מיני אמירות בסליחות שאנחנו רגילים, כן? במיוחד בנעילה.
מלאכי
זה וזה וזה, חלק גדול מהפוסקים פשוט הורו למחוק את כל זה. החזנים, מה לעשות, יותר חזקים כנראה מזה, זה בעייתי מאוד, כן? מידת הרחמים מתגלגלי, ומה זה הדבר הזה? אין. זה מלמטה למעלה. אבל מלמעלה למטה יש כן. כי כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה שמישהו יהיה בריא, הרצון הזה נקרא רפאל.
אז מלאך זה רצונו של הבורא?
בהסבר הזה, כל מלאך, זה רצונו של הבורא עבור משהו מסוים, פלוני אלמוני, דבר מסוים. ואז יש שם לכל דבר כזה. כדי להדגיש איזה סוג רצון מופעל כאן. בסדר? אז מי שמבין בזה, מבין בזה. בסדר? זה פן אחד של ההסבר. הפן השני של ההסבר זה מה שמניתו כאן מכאן. אנחנו אומרים שיש הקדוש ברוך הוא 13 מידות וזה התגלה למשה רבינו, כן? בסדר? המידות האלה מה הן? המידות האלה בלשון של מניטו הם ערכים. אותם ערכים שצריכים להיות מיושמים במהלך ההיסטוריה האנושית. הצלם של האדם האמיתי, כשאנחנו מפרטים את זה אצל מניטו, המסקנה היא כזו. שעל האדם האמיתי לבנות חברה בה יש יישום הלכה למעשה בו זמנית של כל ההלכה, של כל הערכים האלה. והערכים האלה הם לא הערכים שהאדם קובע, אלא הערכים שהקדוש ברוך הוא מציע כפרויקט לבריאה שלו. ולכן הערכים האלה הם מוחלטים, אבסולוטיים, היתרונומיים בלשון הפילוסופי. הם לא אוטונומיים. שהאדם קובע לעצמו זה ערך חשוב, זה ערך חשוב, זה ערך שאני מקבל או לא, כן? הוא לא ממציא את הערכים, אלא הוא מתבקש למיישם ולממש את אותם ערכים.
שהם ערכים זהים לערכיו של הקדוש ברוך הוא, או, או זה רק ערכים שהוא קבע שיהיו לאדם?
לא, כי על עצמותו לא מדברים.
לא, אם זה
שנייה. חשוב מאוד. על עצמותו אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו יודעים מה הוא רוצה עבור הבריאה שלו. זה אותם ערכים שהקדוש ברוך הוא קבע במחשבת הבריאה עבור הבריאה שלו. הוא רוצה דין ורחמים ביחד בו זמנית. בסדר? ואנחנו כבר הבנו שיש התנגשות בין הערכים האלה. סתירה. אבל זה מה שהוא רוצה עבור הבריאה שלו. אם האדם מצליח לממש בו זמנית את אותם ערכים, אז הוא נקרא האדם האמיתי, וסיימנו את ההיסטוריה של היום השביעי. בסדר? זה הפרויקט. זה מחשבת הבריאה. בסדר? אז מי שמייצג את הערכים האלה בלשון המדרש נקרא מלאך. המליה של מעלה זה כל אותם ערכים, וככה חז"ל מבינים את זה. בסדר? אז בוא נקרא שוב מה שמניתולה כאן. חז"ל מזמינים אותנו בבית דין של מעלה לפני בריאת האדם, כאשר מלאכי השרת המייצגים את אותם ערכים מוחלטים. הערכים האלה זה לא האדם שקבע אותם, זה הקדוש ברוך הוא שמציע את זה כפרויקט לאדם. בסדר? הוויכוח הגדול בין אדם הראשון ובין הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הוא על הסיפור הזה. זה מה שהזכרת ברמב״ם שמונה פרקים, כן? מי קובע את הערכים? אז מה זה אותם ערכים מוחלטים? את מידות הבורא עצמו, אותם מידות שאנחנו מכירים, כן? 13 מידות. בסדר? בסדר? אז בבית דין של מעלה יש את הייצוג של כל הערכים האלה, זה אלוהים. יש מלאך אחד שמייצג מידה שנקראת שלום, אחד שנקראת אמת וכו' וכו', כפי שאנחנו נראה מיד, כן? ודנים באפשרות ובכדאיות לברוא את האדם. למה? כי האדם לכאורה הוא בלתי אפשרי. איך יכול להיות ייצור אחד שמכיל בתוכו את כל ההפכים האלה? איך אני יכול להיות בו זמנית בעל מידת הדין ובעל מידת החסד? זה לא ברור בכלל. אגב, אומר מניטו, שזה בדיוק העבודה של תורה שבעל פה של חכמי ישראל במהלך הדורות, להגיד איך עושים את האיזון הזה. כל המחלוקות שיש בשס זה לא כי אחד צודק ואחד לא צודק, כי אחד יש לו נטייה יותר לראות את הדברים דרך פריזמה של מידת הדין והשני דרך פריזמה של מידת החסד או מידה אחרת, והוויכוח, המחלוקת היא סביב נקודת האיזון במצב נתון במציאות ההיסטורית. איך אני עכשיו קובע הלכה למעשה? כי מי שאומר שזה צריך ללכת לפי מידת הדין צודק, מי שאומר שזה צריך ללכת לפי מידת הדין גם הוא צודק. דברי אלוהים חיים, זה בדיוק זה.
מסביר את הנורא, כאילו את הכל הזה, ויכוח את הנורא של הכנאי,
הכל, כל המחלוקות סביב נקודת האיזון. אבל בא במציאות, במצב נתון, איך אתה פוסק? מה אתה צריך לעשות בדיוק? זה בדיוק הבירור של הגמרא. יש עקרונות, העקרונות זה תורה שבכתב, ויש את ההלכה למעשה, זה האיזון הזה שצריך למצוא. העיקרון זה קדושים תהיו. כמה סעיפים יש קדושים תהיו? כל מה שכתוב בתורה שבכתב. אבל עם זה אתה לא עושה שום דבר. ואהבת לרעך כמוך, אתה לא הולך לסופרמרקט ויודע איך להתנהג. זה כלל. צריך מיליון פרטים אחר כך. איך בכל מצב אתה מיישם את הכלל הזה וכו' וכו'. בסדר? טוב, נסגור את זה. טוב, אז יש לנו מדרש, יש כמה גרסאות של המדרש הזה, אבל כאן זה המדרש של הגרסה מבראשית רבה. אמר רבי סימון, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, שבא להקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, חבורות חבורות, מחלוקת גדולה מאוד בבית דין של מעלה. לא, אין הסכמה על שום דבר. למה? מה זה היצור הזה? אי אפשר שום דבר. מהם אומרים אל יברא, ומהם אומרים יברא. עד אהוד הכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשק. חסד אומר יברא, למה? שהוא גומל חסדים. אבל אמת, שזה גם מידה חשובה מיותר, כן? אומר אל יברא שכולו שקרים. צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, ושלום אומר אל יברא דקולי קטטה. זה המצב האמיתי, אבסולוטי, האונטולוגי. זה הייצור שאתה מבקש לברוא. יום אחד יגיד לך שקר הכי גדול שאפשר, בצד השני אתה תראה אותו מיד אחרי זה ומביא את הסקנה, את הכביש, גם אם היא לא רוצה. לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות. ולכן המצב הוא של 50% אומרים כן ו-50% אומרים שום פנים ואופן לא. טוב, אז בואו נבין את זה. תגובותיהם השונות והסותרות של מלאכי השרת לכוונת הבורא לברוא את האדם נובעות מהיותו האדם נברא בן חורין. וכאן זה הנקודה, זאת הנקודה החשובה ביותר. שואלים את עצמנו מה מבדיל בין האדם ובין שאר הנבראים, שהאדם הוא בן חורין. אבל על אמת, לא סתם, באמת. וזה מקור כל הבעיות. זה מקור כל הבעיות. איך יכול להיות דבר כזה? מלאך אין לו חופש בחירה.
הוא מוגבל.
הוא עושה דבר אחד. ואתה עכשיו בא ומבקש מהאדם הזה להיות בן חורין. איך יכול להיות דבר כזה?
אבל איך המלאכים יכולים להבין מה זה
בן חורין?
הם חכמים. המלאכים זה הקדוש ברוך הוא.
לא, הם לא מבינים החכמים. זאת אומרת, במושגים שלהם יש ערך אחד מוחלט. האדם בעצם יש לו, אמור לשלול את כל הערכים.
זאת אומרת, הם כל הקדוש ברוך הוא ביחד.
תגיד ויכוח פנימי בפנים, איך שאתה רוצה לא משנה. החז"ל רוצים להדגיש עיקרון כאן מאוד מאוד חשוב. מה זה הייחודיות של האדם הזה? למה כתוב היצר עם שני יהודים? כן? ומה זה אומר להיות בן חורין? אז מה זה להיות בן חורין? קודם כל, מאיפה הם למדו כאן שהאדם הוא בן חורין? מאיפה הם למדו מלומד שהאדם הוא בן חורין? אז עכשיו צריך להסביר את ההמשך של הפסוק בדיוק. אבל מה כתוב? נעשה את האדם בצלמנו כדמותינו. הסברנו קצת מה זה הצלם, מה זה המילה דמות. הדמות זה פשוט, דמות זה משהו שדומה, וכפי שמעניתו היה רגיל להגיד, מה שדומה רק דומה, ולכן אינו דומה. לא דומה. זאת אומרת, הפרויקט זה הצלם. נעשה האדם בצלמנו. אבל יש לו גם אפשרות להיות רק כדמותינו. כאן נקודת הבחירה שלנו. יכול להיות או לשאוף להיות בצלם שלו, או להיות רק משהו מקורב לצלם הזה, ולכן זה לא זה. תלוי באדם.
להיות כצלם או רק כדמות.
מה?
להיות כצלם או רק כדמות.
להיות תואם לצלם, או להיות משהו רק מקורב לדבר הזה. זה רק מקורב.
מה אתם
החיות
שהם
החליטו
לבד, איפה
להפסיק? ברור, בסדר. יכול להיות שכשהבינו את האתגר, אמרו תודה. בסדר, בהחלט.
גם האדם
הגיע רק לצלם. דבר הזה אומר השלה בפירוש, שאני אומר השלה בפירוש, זה אחרי שאנחנו מבינים את ההסבר כרגיל של מניטו על הדברים האלה.
זה בפירוש, זה אומר אחרי שפירשנו.
כן, כן, לא, אחרי שהבנו. אחרי שהבנו. אחרי שהבנו. בסדר, אז שנייה. אני יכול להחזיר את זה לפה, והנה, אומר ה... מה? בסוף החלק שנקרא בית הבחירה בתולדות האדם לפני תחילת שער הגדול בפסקה האחד לפני הסוף. ככה אומר. ומה שיש לאדם כוח לעורר העליון, נעזוב את זה כי זה קשור למשה, כפי בחירתו ורצונו, זהו משום שנעשה, איך? בדמות וצלם הקדושה. זאת אומרת, מקור הבחירה של האדם זה בדיוק בשני המילים האלה. וגם כולל מסתרה אחרינה. זאת אומרת, השלה אומר כאילו, אל תיתה כשאתה קורא, אתה מבין את הדברים האלה, יש באדם הכל כולל הגרוע ביותר. מהקצה אל הקצה. כן? ובבחינה זו, כולל עליונים ותחתונים. על כן, מפתח המקורות ביד. והיצא הייעוצה לו היא, הוא בחרת בחיים. זה יצא. אבל יש לך באמת בחירה אמיתית בין שתי חלופות. והבחירה הזאת היא, מאיפה אתה רוצה ללמוד אותה? בדיוק מהפסוקים כאן, מהפסוק כאן, בצלמנו, קדמותנו. בסדר? אז לזה כאן מתכוון מניתוקני. אז הוא אומר, מאחר שהאדם הוא בן חורין, הוא מלא סתירות. הוא יכול להיות בעל חסד לעשות צדק, ובאותה מידה הוא יכול להתגלות כבעל קטטה או דובר שקרים. אולם אם לא היו כך פני הדברים, לא היה אדם בן חורין באמת. לכאורה, יש לכאורה סתירה בין שני פנים של מחשבת הבורא לגבי האדם. מצד אחד אמור האדם ליישם ערכים בעולמו, ומן הצד האחר האדם הוא בן חורין ויכול להחליט שלא ליישם חלק מאותם ערכים ואף להתנהג הפוך מן המצופים ממנו, מן המבוקש ממנו. וצריך לקחת ברצינות את שני הדברים האלה, זה לא סתם. זה לא כדי לתת דרשה ווורט יפה אחר כך ולהגיד כך וכך, אבל למעשה אתה חושב שכל מה שאתה עושה זה גזרה מלמעלה וכל מה שזה כבר נכתב וכו', ממש לא, אלא זה אמיתי. כן? וכאן יש בעיה. בלי מימוש אותם ערכים העולם הזה אינו עולם אמיתי, ובלי אדם בן חורין העולם הזה גם כן אינו עולם אמיתי. כי מה זה עולם אמיתי מבחינת מניתו? לא, זה באמת בריאה שהיא שותפה של הקדוש ברוך הוא. ואיך אפשר להיות שותפה של הקדוש ברוך הוא אם אתה מריונטה? זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא רוצה פרטנר אמיתי, והוא לוקח את הסיכון הזה. סתירה מניעובי, סתירה זו היא סתירה פנימית ומהותית בין שני פנים של אותה מחשבה אלוקית. כן? איך יכול להיברא אדם בן חורין בעולם האמור להישפט לפי מידת הדין? מבוי סתום אצל מלאכי השרת. למה העולם אמור להישפט לפי מידת הדין? מה? לא, זה לא מה שהוא צודק. מה הפירוש של מידת הדין אצל המקובלים?
לזכות למה ש...
אני כשאני נולד, אני נולד בלי חוץ, בלי זכות. קיבלתי את החיים שלי במתנה, זה נקרא מידת החסד. קיבלתי מתנה, נתנו לי. יש לי את כל החיים שלי כדי להצדיק את המתנה שניתנה לי. בסוף מי ששופט אותי זה מידת הדין, האם הצדקתי את קיומי. זאת אומרת, האם קניתי מספיק זכויות במהלך כל החיים שלי כדי לעמוד לפני בורא העולם מבחינת מידת הדין ולהגיד תודה, לא רק שנתת לי מתנה, אלא אני הצדקתי את נתינת המתנה הזאת, עשיתי מה שאני אמור לעשות. והעולם בסופו של דבר צריך להישפט לפי פידת הדין, האם הוא הצדיק את קיומו. זאת אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא בא ואומר בשלב ראשון, אני נותן לכם את הכל, בסוף ניפגש לראות מה עשיתם עם הכל הזה שנתתי לכם. הצדקתם את הקיום שלכם או לא? הגעתם לצלם או רק לדמות? אם רק לדמות, כישלון. אם לצלם, ברוך הבא, נעבור לשלב הבא. כן? ולכן מכיוון שיש כאן סתירה בבית דין של מעלה בין שני בין הפנים השונות של של הסיפור הזה, כן? יש מחלוקת. מתח פנימי בתוך בורא העולם, בתוך האלוקות. כי הדברים הם לכאורה עוד שוב בלתי אפשריים. אז הוא מסביר כאן. לפי מידת הדין, שהיא המידה שלפיה בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם, לא ניתן לברוא את האדם, וסיבה אחת מונעת את בריאתו, חירות האדם. איך הוא יצדיק בכלל אי פעם את הקיום שלו? בכל רגע נתון הוא יכול לעשות שטויות. והקדוש ברוך הוא אומר, באמת יש כאן מקום לדון בשאלה, כן? האדם החופשי יכול לעשות את הטוב ובאותה מידה לעשות את הרע. הוא יכול להגשים ערכים ובאותה מידה הוא יכול לדחותם. הוא מסוגל לזנוח את האמת והשלום לטובת השקר והקטטה, ובאותה מידה להתעלות מעל הדין ולהתגלות כבעל חסד וצדק. האדם הוא ייצור בלתי אפשרי.
החשש שמלט הדין הוא שאדם
לא יזכה
בזה, כאילו לא
יזכה,
לא יממש את ה...
לא, החשש הזה הוא אבסולוטי, אונטולוגי, במובן הזה שמה זה לברוא בריאה שלא עומדת בזכות עצמה?
למה זה אונטולוגיה?
כי זה המצב שלך. אתה נולד, אתה נולד בלי זכות, ובכל זאת כבר קיבלת את החיים שלך. איך יכול להיות מצב כזה? כי אם אתה מתכוון לבריאה שכל הזמן צריך לתחזק אותה ולפמפם לה כמה דברים וכו' וכו', זה לא בריאה בפקודת הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה בריאה אמיתית. כן?
אדם הוא ברא את החיות.
שנייה, החיות עזוב אותם כרגע.
הוא רוצה...
בריאה, הוא רוצה נפש חיה. מתברר שבמהלך המימוש של הפרויקט הזה חלק פרש. תראה, בסוף יש אחד שברים את היד ושואלים אותו, אתה מוכן להיות אדם הראשון? הוא אומר, כן. בסדר. אבל צריך להבין את הבעייתיות כאן. כן? הסיפור הוא סיפור של בריאה אמיתית. הבריאה אמיתית זה אומר בריאה שיכולה לעמוד בפני הבורא ולהגיד, הנה, גם אני יכול להגיד אני. כמו שאתה יכול להגיד אני, גם אני יכול להגיד אני. אבל במהלך כל ההיסטוריה, הבריאה איננה יכולה לבוא ולהגיד, הנה אני. כי אני לא אני, אני רק מתהווה. אני נמצא, אני לא קיים.
אני לא אני שאתה אמר.
זה נקרא, אני מתהווה.
מה ההבדל בין אני ואנוכי?
זה אחד, זה ספירת היסוד וספירת המלכות. נעזוב את זה. לצורך העניין אותו דבר. לצורך העניין אותו דבר. בסדר? אבל יש כאן בעיה. והקדוש ברוך הוא מודע לבעייתיות של הפרויקט הזה. על מצד שני זה מה שהוא רוצה. אז המלאכים כאן, לצורך העניין במדרש כאן, מייצגים את אותם כל הפנים של הוויכוח. כן? אז אומר כאן, כדי להבין לעומק את דברי מלאכי השרת במדרש, עלינו להפנים את העובדה שהקדוש ברוך הוא מבקש לברוא את האדם האחר שלו כבן חורין באמת. כי אחרת זה סיפור נחמד מאוד לגן הילדים, אבל זה לא חז"ל. כן?
מה זה האחר שלו?
האחר שלו, בדיוק, זה בדיוק זה. המעשה של הבריאה זה לברוא את האחר של הבורא. לא כשהוא בורא נוסף, כן? אלא הוא הבורא ואנחנו הנברא, אבל אנחנו האחר של הקדוש ברוך הוא. מה לעשות? אנחנו דברים אמיתיים. ולהיות דבר אמיתי זה גם להיות דבר שהוא בן חורין. אגב, מניטו בכמה מקומות מדגיש את הנושא הזה של הסיפור של בן חורין, יש כמה שלבים. יש את השלב הנמוך ביותר שהוא חופש הבחירה, שמה שאנחנו רגילים לו, כן? להגיד אני יכול לעשות ככה או ככה. ויש מדרגה עליונה יותר שהיא נקראת גם להמציא את אותם ערכים. מה שהבורא בסופו של דבר עושה, הוא מציע ערכים לאדם, כן? אז זו מדרגה הרבה יותר עליונה, אבל זה לעתיד לבוא. בסדר? כרגע אנחנו עסוקים בחופש הבחירה. בסדר? אז זה הדבר הזה.
זאת אומרת שהוא מקיים את אותם ערכים?
שמקיים ודאי, אם הוא לא מקיים, אנחנו לא עוברים לשלב הבא.
זה לבחור בערכים שהבורא כבר הצביע, ויש... לא, זה מה שאמרת עכשיו, לא? זה השלב הראשון.
לא, זה לא מה... השלב הראשון, זה הבורא מציע לך את הערכים, ואתה בוחר לקיים אותם או לא לקיים אותם. זה חופש הבחירה שלך.
זה הראשון.
זה השלב הראשון, נסתפק בזה. שיש לזה ש...
האדם עצמו יתאמר.
ש...
מידה 14,
להמציא מידה 14. לא, זה לא להמציא מידה 14, אבל טוב. אז בוא נראה מה... צריך לסיים על זה. טוב, האחר של הבורא, הנה, אינו איזה בובה בידי הבורא. וכל מה שקורה בהיסטוריה הוא מין תיאטרון בובות ענק ואבסורדי, הנתון לקפריזות מפעיל התיאטרון הזה. זה לא זה. האדם נברא חופשי, הוא פועל באופן חופשי, ומאחר שהאדם באמת חופשי, הוא אחראי למעשה, והקדוש ברוך הוא יכול לשאול אותו בכל רגע היקר. יותר מדי אנשים מבקשים לברוח מאחריות זו בטענה שמעשיהם אינם חופשיים, והם למעשה היו מוכרחים לעשות את מה שעשו. ולמעשה זה מה ש... רוב רובה של הפילוסופיה המודרנית מבקשת להגיד בצורה זו או אחרת, האדם איננו למעשה חופשי, הוא מוכרח לעשות את מה שהוא עשה בצורה זו או אחרת, וכל ההסברים אפשריים, בין אם זה בהסבר פיזיקלי, ביולוגי, סוציולוגי, סוציו-אקונומי, לא משנה מה, אין זה משתחרר, בגלל זה הוא רצח את השכן. לא, באמת
הוא לא אחראי, אבל יש סיטואציות בחיים שהבחירה היא הופכת יותר קשה.
זה נכון, זה עדיין לא אומר שאין בחירה.
הבחירה קיימת, פשוט היכולת שלו לבחור בזה היא הולכת...
זה ברור, זה ברור, בסדר. אבל הפילוסופים לא נכנסים לדיוקים האלה מבחינה אונתולוגית, הם באים ואומרים, זה לא נכון.
זה לא נכון.
בסדר? זה לא אותה רמת של ויכוח. בסדר? זו עצם, אומר, זו בעצם עמדתם של רוב השיטות הפילוסופיות המקשות לקבל את העובדה שאדם יוצא דופן בטבע ושהוא בעל חופש בחירה מוחלט. ולכן צריך לקחת כאן את הדברים בצורה רצינית. לא בובה, אלא אדם שהוא אחראי למעשיו, שיכול לבחור בין חלופות אמיתיות, כן? לא מדומות, אמיתיות. וכאן מבוי סתום מבחינת בית דין של מעלה. איך יכול להיות דבר כזה? טוב, כיוון שהגענו לסוף הזה, נמשיך באותה נקודה שבוע הבא. איפה שמתי? כן, שהרב לא יבוא אלא יהיה שיעור של שמואל אליקן. איפה הרב?
תודה.